שלום צופים יקרים, תודה רבה שאתם מצטרפים אלינו לתוכנית נוספת בסדרת התוכניות הפתרון, בה אנו מבררים את משנתו הכלכלית חברתית של בעל הסולם. איתי באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן,
שלום לכולם.
ואיגור ליטווינוב, כלכלן ויועץ עסקי.
שלום.
שלום איגור. לפני שנתחיל, נזכיר שניתן לראות את ולהוריד את התוכניות שלנו באתר שלנו www.kab.co.il וגם לצפות בהן בערוץ 66. היום אנחנו נרצה לברר נושא מאוד מעניין ומהותי בשיח החברתי והכלכלי, לא רק היום אלא מאז ומעולם, שזה הפערים החברתיים ואי השוויון הכלכלי. בעשורים האחרונים אי השוויון הכלכלי בעולם גדל בצורה דרמטית. ההון וההכנסות מחולקים בצורה מאוד קיצונית, כאשר כמעט מיעוט הולך והתעשר, בעוד האחרים נדחקו ממש לפינה. גם מעמד הביניים, שלכאורה היה אמור להיות הנהנה העיקרי מהפירות של השיטה הכלכלית, הולך ונשחק. רמת האי שוויון בישראל היא מהגבוהות בעולם המערבי, והיא גדלה משנות ה-70 עד כדי כך שרבע מאוכלוסייה נמצא מתחת לקו העוני, ו-23% נמצאים בחוסר ביטחון תזונתי. זה אומר שהם לא יודעים אם מחר יהיה אוכל לשים על הצלחת של הילדים שלהם. ואנחנו מעוניינים לברר תחילה את היחס שלנו לסוגיה הזאת, קודם כל בחברה שהיא מצויה בשלבים מתקדמים של החינוך האינטגרלי. בהמשך התוכנית ננסה לבחון איך מתחילים לשנות את המציאות הנוכחית לקראת אותו המצב. אז אנחנו נתחיל, כמו שאמרנו, קודם כל מהשלב המתקדם. והשאלה הראשונה היא, מה החזון של הגישה האינטגרלית לגבי שוויון כלכלי-חברתי בין אזרחי המדינה?
אנחנו צריכים על ידי החינוך והשכלה להביא את האוכלוסייה למצב שקודם כל הם יבינו מה בעצם ההתפתחות שלנו הוא דורש מאיתנו. אנחנו נמצאים באיזה תהליך. התהליך הזה הוא לא ידוע. אחרת כלכלנים היו יכולים לסדר לנו את הדרך צליחה כזאת. אבל זה לא קורה, כי אנחנו לא יודעים בדיוק אותם החוקים שבהם אנחנו מתפתחים. זה תכונות הפנימיות של האדם, ובמיוחד זה החוקים שבהם מתפתחת חברה האנושית, שאנחנו לא מבינים ולא מכירים אותם, וקשה לנו לחזות, העתיד זה ממש נמצא באיזה צורה מאוד מעורפלת. לכן, קודם כל, אנחנו צריכים ללמד אותם מהי הצורה העתידה שאליה אנחנו מתקרבים, והיא כבר באה לקראתנו, שזאת צורה שהיא צורת האחידה, שכולנו מחוברים יחד למערכת אחת, שבה כולנו תלויים בכולם, וזה כבר מרגישים, די מרגישים, ולא יכול להיות שאחד יבנה את הצלחתו על החשבון השני. אמנם שהיום זה עדיין כן, כאילו שאפשר, כי אנחנו לא רואים את התוצאות, במיוחד את התוצאות הארוכות טווח, אלא בסופו של דבר, אם אנחנו כולנו נמצאים מחוברים, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לחשוב על המערכת אחת, שבה כולנו תלויים. ואם תלויים כולם, אז פחות או יותר אנחנו צריכים לראות שלכל אחד יש אותה רמת ההכנסה, אותה רמת החיים, ולזה אנחנו צריכים לשאוף. ודאי שזה בצורה הדרגתית, ולא מיד, ובהתאם שהחברה מתקדמת. ולהתחיל, אנחנו יכולים באמת מהשכבות האלו התחתונות, שקודם כל להביא אותם, בגלל שהם נמצאים במצוקה, אז אפשר להביא אותם למצב שהם הרגישו שמטפלים בהם, א', ב', שאנחנו צריכים לעשות סקר מדויק מה אנחנו צריכים כדי להביא להם, להביא אותם לרמה הרציונלית של הקיום, הכרחית, בוא נגיד אפילו. כמו שאתה אומר, ש-23% נמצאים מתחת לקו העוני. אז בוא נתחיל מהשכבה הזאת. מה אנחנו יכולים לעשות? קודם כל, באותה השכבה בלבד, בלי לזרום להם עוד כספים, כוחות, לא חשוב. איך אנחנו נארגן את הסביבה הזאת, שהיא תוכל לטפל בעצמה, ולהביא את עצמה באותם המשאבים, בכל מה שיש לה, כדי להטיב לעצמה, רק על ידי החינוך וההשכלה, מה שהם יקבלו.
בלי פיצוי כספי.
בלי פיצוי כספי, בלי כלום. בוא נראה את זה קודם כל. כן? על ידי זה שאנחנו ניתן להם שם מכל האנשים האלו, על ידי חינוך. יש ביניהם ודאי אנשים שיכולים להתעסק בילדים ובנוער. יש ביניהם אנשים שיכולים לפתוח כל מיני חוגים לספורט ולבלט ולכל מיני דברים. ללא תשלום אלה בעסקה כזאת כללית, כן? שאנחנו מביאים אותם. אנחנו נפתח ביניהם מחסני גם מזון, גם ביגוד, ונעליים, עזרה הדדית של השרברב וחשמלי, חשמלאי וכל מיני דברים. בקיצור, בוא אנחנו קודם כל נארגן להם צורה יותר של קומונה, העזרה הדדית. עד כמה שבזה אנחנו נחסוך ביניהם את הכסף וניתן להם הרגשת הביטחון בחיים הרגילים שלהם. ודאי שזה ידרוש מאיתנו איזה מין, בכל זאת, לא הזרמת הכספים. אלה אנשים שהתעסקו איתם, שנוכל לקבל משלטון המקומי תמיכה לבנות מחסני מזון, מחסני ביגוד וכו'. כן? מתנסים, עוד מקומות פנויים בעיר, איפה שאנחנו יכולים לעשות חוגים, איך אנחנו יכולים לאתר בעיר האנשים שהם גם פסיכולוגים שיתרמו כל אחד כמה שעות בשבוע, וכל מיני מומחים האחרים שהאוכלוסייה צריכה אותם. ואז בצורה כזאת בוא נתחיל לארגן אותם בצורת הקומונה שמתפרנסת מעצמה, בוא נגיד. זה קודם כל. אם אנחנו נתחיל בפעולה הזאת יחד עם החינוך וההשכלה, כבר אנחנו יכולים אחרי זה לעשות חישוב מדויק. כמה אנחנו צריכים באמת להוסיף להם, כן? להזרים כסף, עוד כוח אדם, עוד משהו, כדי להביא אותם למצב, להעלות אותם למעלה מקו העוני. אני חושב שלא נצטרך הרבה. לא נצטרך הרבה. נלמד אותם איך נכון לחיות בצורה חסכונית. ובצורה חסכונית זה יכול להיות שאנחנו חותמים חוזה עם חברת חשמל, עם כל העיר. כן? ואז אנחנו יכולים לקבל מהם מה שמקבלים שכנינו הערבים. ככה. מפני שיש לנו כוח קנייה. אותו דבר עם הרשתות גדולות של המזון. אם אנחנו בתוך העיר עושים הסכם שחלבי, בשרי, לחם, כל מיני דברים הכרחיים אנחנו קונים במרוכז, או שבכלל הכל אנחנו קונים במרוכז, שאנחנו בעצם כמשפחה אחת, אנחנו יכולים לקבוע כל המחירים עם אותם הספקים הגדולים. ואז בטוח שב-20-30% פחות זה יעלה לנו. וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו יכולים בהרבה מאוד להקל, בלי להזרים כספים. כן? אנחנו כבר יכולים, על ידי השימוש הנכון במשאבים שלנו.
כלומר, החזון של הגישה האינטגרלית זה קודם כל להתחיל מאנשים שלמטה,
כן.
ולהביא אותם לרמה.
כן. כי בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע גם כן למצב שאנחנו מתייחסים לכל דבר בצורה חסכונית. אנחנו לא רוצים לקחת מהטבע שום דבר המיותר ממה שחוץ ממה שאנחנו צריכים לקיומנו. הגישה הזאת להיות בהרמוניה עם הטבע. לא לצרוך סתם, לא לוציא סתם אוצרות האדמה וכן הלאה. לא, לא, לא לקלקל את הכדור הארץ, לא לקלקל את הטבע. ולכן אנחנו צריכים להתחיל את זה מלמטה, להביא אותם לחיים רציונליים. זה לא הכרחי, אלא יותר מזה, טיפה. שאדם לא ירגיש שחסר לו. שאני פותח מקרר, יש לו חלבי, יש לי בשרי, יש לי ירקות, יש לי כל מה שאני צריך. לי ולילדים, ואפילו לכלב שלי בבית, וכל מה שצריך האזרח. כן? אז מתחילים משכבות התחתונות, ובצורה כזאת, להשתמש קודם כל ברזרבות שיש בהם, שהם לא מכירים אותם ולא יודעים אותם, ולא יודעים להשתמש, גם בצורה תרבותית וחינוכית, על ידי הפעולות האלה הדדיות, גם בזה שמשרתים, על ידי השרברבים, חשמלאים וכל האלו שיש בינינו, גם על ידי, בקצור, כל מה שיש בנו. בוא אנחנו קודם כל נבנה נכון את עצמנו, וגם כן על ידי זה שאנחנו חותמים חוזים עם הספקים הגדולים של מזון, חשמל, גז וכו' וכו'. חיצוניים. ואז נראה אחרי זה, אם אנחנו באמת צריכים עוד לעזרה חיצונית. ויכול להיות ש... כמעט ולא.
באמת, התשובה הזאת מתקשרת עם הציטוט שאנחנו רוצים לקרוא מכתבי הדור האחרון של בעל הסולם, חלק א', כותב כך, השוואת הציבור, אין הפירוש להשוות המוכשרים והמוצלחים לרמת המרושלים והנדכאים, כי זהו חורבן הציבור ממש. אלא הפירוש הוא לתת לכל אחד מהציבור רמת החיים של הבינוניים, שגם המרושלים יקבלו חדוות החיים כמו הבינוניים. עכשיו, לפי הציטוט, בעל הסולם קובע שעל המדינה לפעול ממש בצורה פעילה, אקטיבית, כדי לאזן את כולם סביב רמת אמצע כלשהי, של מעמד הביניים. למה צריך להביא את כולם לרמה של הבינוניים, של מעמד הביניים?
כי אנחנו כולנו צריכים להיות באיזון עם הטבע. ולכן אין לנו ברירה, אנחנו צריכים ליישר את הקו. אבל זה לטווח ארוך. זה תלוי מהרבה תנאים, תנאים חיצוניים ותנאים הפנימיים. תנאים חיצוניים שהטבע, כל התהליך שהעולם כולו עובר, בכל זאת הביאו אותנו לפשיטת רגל גדולה מאוד מהכל המערכת הזאת שקיימת, וכאילו בה אנחנו מתקיימים היום. והיא תביא אותנו את זה או בכוח, או שאנחנו נתחיל לקראתה לנוע בעצמנו. אנחנו בכל זאת נגיע למצב, בסופו של דבר, שלכולם תהיה רמת החיים אחת. אבל מתי? עוד 50 שנה, אני לא רוצה לקבוע. אני רוצה עכשיו לסדר אותם השכבות שהן באמת זקוקות לזה.
אוקיי, באמת כלפי זה אמרת שהמטרה היא להביא אותנו להשוואת להיות שווים לטבע.
לפחות בוא נגיד ממעמד ביניים ומטה. איך אנחנו יכולים לעלות אותם לרמה של השכבה הזאת.
של שכבת הביניים.
כן.
איך אני כאדם, ככלכלן שמתכנן את זה, יכול לדעת שזה מה שהטבע דורש, שיגיעו לרמת חיים של מעמד ביניים? איך אני יכול לדעת מה השוואת הצורה?
אנחנו בזה לא צריכים כלכלנים. הכלכלנים שלנו, הם בכל זאת, הם כולנו עם סטיגמות מה שקיבלו מהאוניברסיטאות שלהם, שלימדו אותם רק איך לנצל את כולם, ולקבל כמה שיותר אחוזים לעשירים הגדולים ביותר.
אז לא כלכלן, אדם...
תוצאה מכלכלה אנחנו רואים.
כן.
ומאותם כלכלנים ומכל אותה המערכת, אז אנחנו לא צריכים אותם. כאן אנחנו צריכים רק אנשים שיודעים איך לסדר את האוכלוסייה בצורה אחידה. זה הכל. ולזה אנחנו לא צריכים מומחים גדולים. אנחנו צריכים לזה, כן, כלכלנים במקום, שהם, אבל זה לא כלכלן, זה, לא נגיד זה כלכלן, זה יותר רואה חשבון, או חשבונאים כאלו, זהו.
השאלה האמת פחות היה הדגש של הכלכלן, אלא איך האדם יכול לדעת מה רמת חיים שהטבע דורש?
רמת החיים שהוא מרגיש את עצמו טוב, שיש לו הכל, אבל לא יותר, שהוא צורך את הדברים ולא זורק, למה שהוא רגיל בדרך כלל, יש לו. מילדים ועד זקנים בתוך המשפחה. כולל החיות בית.
כן, בעל הסולם כותב שגם מירושלים יקבלו חדוות החיים כמו בינוניים.
כן.
הוא לא מדבר על רמת החיים. השאלה היא כזו, אם פערים חברתיים ישארו בחברה האינטגרלית?
לא. בסופו של דבר לא. האדם התבייש מתוך החינוך וחיבור וזה שהחברה כך תציג לו את הדברים. הוא התבייש להיות יותר עשיר, יותר ככה, להיות בעודף, לזרוק את הדברים. אני שומע גם כן היום כבר שיש כאלו חברות אפילו בין העשירים שדואגים לא לזרוק, שדואגים להשאיר את הדברים ושהם יעברו לעוד אנשים שזקוקים לזה וכן הלאה. כבר מתחיל להיות איזו תנועה לקראת זה. זה נקרא, אצלם זה איזה מין, אתה יודע, משחק כביכול, אבל דברים האלו כבר מורגשים. הם באים מתוך איזה מין ביקול, זאת צוויתה פנימית כזאת, שמה שאני זורק, חסר לאנשים שם ממש לחם יומי.
איך זה מתחבר לאי השוויון הסגולי, לשוויון הסגולי? הרי בעל הסולם כותב שאנחנו לא שווים אחד לשני לפי הטבע.
לא, אתה צריך לקבל מה שאתה זקוק ואני מה שאני זקוק. אתה טבעוני ורוצה תפריט משלך ואני תפריט משלי. זה כל אחד, נו אז מה? אבל בסופו של דבר, העיקר זה שאתה ממלא את עצמך בצורה נורמלית לקיום. אם אתה צריך לאכול ביום קילו בשר, ואני במקום בשר אוכל 200 גרם דגים, ואתה אוהב חלבי, ואני לא אוכל חלבי, אלא רק עשבים, אני לא יודע מה שם, אז ככה זה יהיה לכל אחד. לא שאנחנו נמצאים בתפריט אחד, ובדיוק לי 200 גרם ולך 200 גרם, לא. אלא מדברים על זה שאתה ממלא את עצמך בצורה נורמלית, ואתה לא זורק שום דבר, וזה מה שאתה צריך לקבל, וגם הוא וגם כולם.
איך הדבר הזה מתבטא אבל ביכולות, פחות בצרכים, יותר, לי יש, נגיד שיש לי יכולת להגיע להישגים ולקיים את עצמי בצורה יותר טובה מאדם אחר, כישרונות ו...
אז תעשה את זה, למה לא? אבל למה בגלל זה מגיע לך כפול לאכול? אני שואל. מה אתה צריך?
אנחנו מדברים על, בסופו של דבר על המעמד, על המעמד הכלכלי של הבן אדם. יש כאלה יותר מוכשרים, פחות מוכשרים.
אנחנו מדברים על המעמד הכלכלי שווה.
כלומר, לא משנה מה היכולות. אחד יותר מוכשר,
פחות מוכשר. אדרבה, תתרום לחברה. למה אתה צריך? אתה צריך לקבל על זה אותות כבוד, משהו, אבל למה זה צריך להתבטא במה? אם אתם חמישה נפשות במשפחה, אז אתם צריכים, נגיד, חמישה חדרים. נגיד חמישה חדרים, כן? לכל ילד ולאבא ואימא וסלון, מטבח שם וכו'. למה אתה צריך 10 חדרים? תסביר לי. ולשני יהיה חדר אחד? אני שואל.
כלומר, האי השוויון ביכולות יבוא לידי ביטוי ביתר תרומה
עבור החברה. אתה קיבלת את זה מהטבע, שאתה יותר חכם ממני. אז למה אתה צריך לנצל מה שקיבלת מהטבע לטובה הפרטית שלך? אתה קיבלת את זה כביכול כאיזה מתנה מהצד. ואז אתה צריך כך להחזיר את זה לכולם.
יש משפט ידוע, מכל אחד לפי יכולות, לכל אחד לפי צרכים. השאלה כן. אם הפעולה הזו היא תהיה פעולה מדינית, כלומר מדינה צריכה לכפות את זה, או שזה יהיה איזשהו אקט טבעי של בן אדם?
לא, אנחנו לא מדברים עכשיו על האקט מדיני, אלא על האקט הטבעי שמגיע אך ורק על ידי ובמידת החינוך וחינוך והשכלה.
המדינה לא תצטרך להתערב באופן פעיל כדי לייצר שוויון?
אני לא מאמין במדינה. אני לא מאמין במדינה, אני לא מאמין בלחץ ובמה שבא מלמעלה. אם אנחנו מדברים בצורה פרקטית, תשאיר לפוליטיקאים האלה שיושבים למעלה, לאכול זה את זה, ותן לנו לאכול מה שמגיע לנו. זה הכל.
וגם לא בשלבים היותר מתקדמים של החינוך האינטגרלי?
עד שאנחנו נוכל להגיע אליהם, כי הם יצטרכו שיבחרו בהם. עד שיהיה לנו כוח שאנחנו נתחיל לבחור באנשים שיעברו את החינוך האינטגרלי ובאמת יהיו המוצלחים, והם יגדלו מלמטה, מאותם השכבות שקיבלו חינוך הראשונים.
כלומר, אנחנו מנסים להבין כאן את הציור העתידי של התהליך הזה, וממנו לגזור, ממנו לגזור באמת דברים להווה. אז אני, השאלה הבאה...
אני אגיד לך למה, כי גם היום אם אתה הולך לשכבות העליונות, הם לא ישמעו.
זה ברור.
זה ברור, ממעמד ביניים ומעלה אין לכם מי לדבר.
על זה השאלות הבאות שלנו.
לכן אנחנו לא צריכים אותם לשום דבר, לשום דבר, אלא בגלל שיש לנו כוח הבחירה, לבחור בהם או לא. אז, עד כמה שאנחנו יותר מיוחדים, אז בהתאם לזה אנחנו נוכל להשפיע עליהם.
עכשיו יש לנו השאלה הבאה, בהנחה שכל הצרכים הנורמליים של האנשים מסופקים, האם מעבר לכך יכול להיות אי שוויון במידה מסוימת? אני אתן דוגמה. ניקח מדינה מאוד עשירה, שבה לכולם יש רמת חיים טובה, אבל האנשים במעמד הנמוך של אותו מדינה נוסעים במזדה, ואנשים במעמד הגבוה נוסעים בפרארי. לכולם יש הכל טוב, אבל יש אי שוויון בתחום הזה. האם ברגע שיש את הרמה הנורמלית הזאת, אי שוויון יהיה בסדר? ברגע שיש רמה הכרחית כבר?
לא הבנתי. מה זה רמה הכרחית?
רמה שכל אדם, אין כבר את העניים. העניים עלו כבר לרמת חיים נורמלית והכרחית. עדיין לא שלב סופי, שלב מתקדם.
מ-0 עד האמצע?
כן, הגיעו לאמצע.
אנחנו תיקנו.
בדיוק.
ועכשיו יש לנו לתקן את החץ העליון.
כן, אז מאמצע לחלק העליון, האם שם יכול להיות פיזור מבחינתי השוויון? או שגם שם חייב להיות אחיד לגמרי?
זה, שוב אני אומר לך, זה אך ורק על ידי החינוך שזמן כאן יגרום גם כן מעצמו. אנחנו מגיעים להתפתחות כזאת שאנחנו רוצים או לא רוצים, הזמן הוא יחייב אותנו, את כולנו, לקבל צורת החיים החדשה. אפילו שלא נרצה. אפילו שהשכבות העליונות האלה ירצו תמיד לברוח מכל החלוקה והתחייבותיות וכו'. ולא ירצו להתחלק עם אף אחד שום דבר. החיים יחייבו אותם. אנחנו לא צריכים לעשות כאן מהפכות, אנחנו צריכים לדאוג לאנשים, קודם כל נדאג לשכבה הבינונית ונמוכה. קודם נמוכה ואחר כך בינונית, אם היא תהיה עד אז. זהו, ואז נשאר לנו יותר ויותר ויותר ויותר, כאילו ה-20% שם הוא כמה למעלה. נדבר איתם אחר כך.
אני רוצה עדיין להתעקש על הנושא הזה של למה צריך להיות השוויון הממש מוחלט הזה, אפילו אחרי שהבטחנו לכולם רמת חיים טובה. למה זה כל כך? למה זה כל כך חשוב? יש רמת שוויון.
השוויון נכתב לנו מהטבע. שאנחנו בסופו של דבר בחיים שלנו, כמו שאנחנו חיים, אנחנו חיות, דרגת חי. ואני דואג לגוף שלי שיהיה בריא, בכל מה ששייך למשפחה ולבריאות שלי ולכל מה שיש לי, כן? כאדם. ולא יותר מזה. כל היתר העסקים שלי, הם צריכים להיות למעלה מזה. במה שאני יכול להשיג על ידי חיבור בינינו, להיות מותם להטבע בחיבור בינינו. ואז משם אני מוציא ההישגים יותר עליונים, יותר גדולים, ההתקדמות העתידה של האנושות. היא בזה שאנחנו נתחבר בינינו ונמצא בינינו כמו איזשהו עמוד שעליו אנחנו עולים לדרגה הבאה שנקרא דרגת המדבר. אז אין לנו בדרגה שלנו, בדרגת החי שאנחנו כולנו עכשיו נמצאים, לדאוג לעצמנו יותר ממה שאני צריך. ביגוד, אוכל, בית וכל מה שאני צריך לזה. אין יותר במה לדאוג. אנחנו בהתקדמות שלנו הדרגתית בכל זאת מגיעים למצב שפחות ופחות ופחות אנחנו צריכים דברים מה שקודם חשבנו שאנחנו רוצים לבלוע כל היקום. אנחנו כבר לא רוצים את היקום. שאנחנו רוצים לעוף ולטוס בכל העולם, כבר גם זה יורד. האנושות מתחילה קצת ככה, זה מפני שרצון נקבל שלנו, האגו שלנו, הוא כל הזמן משתנה. ואז הוא מגיע למצבים החדשים, לאופנים החדשים, שבאופנים החדשים הוא לא כל כך רץ אחרי כל הדברים האלה. זה הכל כבר, אני כבר יודע, זה אני כבר מבין, אני כבר הרגשתי את זה, זה כבר לא ממלא אותי. אז מה אני רוצה? ואז מתחיל להתעורר בנו רצון למשהו שאני לא רואה כאן. ובחינוך האינטגרלי, שאנחנו מתחברים בינינו, אנחנו מתחילים לגלות שיש כאן, נפתח כאן איזה חלל חדש, איזה רצון חדש, המשותף. זאת אומרת, איזה הרגשת החיים חדשים, שבאים מאיתנו שאנחנו מתחברים לגוף אחד, שמסינרגיה שלנו, מההתחברות בינינו, שם אנחנו מתחילים להבין שישנה מערכת הקשר בינינו כזאת, שהיא לוקח אותנו למימד יותר העליון. ובזה האנושות תתחיל להשיג קורת חיים. ולא תענוג, מילוי, ולא בשום דבר הגשמי הזה, כי סך הכל כמה אני צריך חולצות, כמה אני צריך אוכל, כמה אני צריך הדברים האלה. זה... יש לזה גבולות, והרצון שלנו, האגואיסטי כבר מתחיל, אם הוא מקבל מה שצריך, מהעודף מתחיל להתעייף.
ההצדקה הזאת בעצם של השוויון, היא נשמעת הגיונית רק ברגע שמכניסים את המשתנה הנוסף הזה של הפיצוי בדרגה גבוהה יותר, של השוויון הכלכלי.
אני לא חושב, אני לא רואה שאנשים, אנשים עייפים. יש הרבה אנשים, המון אנשים שנמצאים בייאוש, בעייפות, ברצון להתאבד, בצריכת סמים וקשים גם כן. זה הכל אומר שאנשים לא צריכים יותר מילואים, הם עייפים מכל זה. ואנחנו לא יכולים לעצור. זאת ההתפתחות של הרצון לקבל שלנו, שכל הזמן מתפתח לא בכמות, אלא באיכות שלו. ובאיכות החדשה הוא באמת הסתפק בזה. השאלה היא עד כמה שאנחנו נוכל להראות לו יותר מהר, לפני שהוא מאבד את עצמו ונכנס לייאוש או לסמים וכו', עד כמה שאנחנו יכולים להראות לו, את החיים החדשים.
בסופו של דבר, מה שאתה אומר, שהשינוי הכלכלי הוא יהיה איזשהו תהליך טבעי, שיש לנו סדר עדיפויות של אדם, שכלכלה בצורה טבעית, בלי איזשהן פניות חדות, מבחינת המשטרים, תגיע לאותה רמה של ביניים, של מעמד הביניים, כתוצאה מכך שמגיעים לשלב יותר...
כן. טוב, יש כאן הרבה שאלות, מפעלים, איך יעבדו עם הפועלים שלהם וכל, אבל בסך הכל אם אנחנו לוקחים מקומות הקטנים, כן? העירה קטנה או אזורים בעיר ומתחילים להפוך אותם לקומונות כאלו, אין, בוא נקרא לזה קומונות, אז אני חושב שזה אפשרי כבר לעשות היום.
עכשיו אנחנו ניקח שלב אחד אחורה,
כן.
ונדבר על שלב המעבר,
כן.
ששלב המעבר זה בעצם לדוגמה שהאדם עכשיו מוכן לשמוע את ההסבר על החינוך האינטגרלי, ואנחנו באים בפניו. עדיין בנושא שלי השוויון. כותב חתן פרס נובל לכלכלה, ג'וזף שטיגליץ, שלעשירים יש אינטרס שכדאי להם לצמצם את אי השוויון, כי הם הנהנים העיקרים של השיטה הכלכלית הנוכחית. אנחנו שומעים דעות דומות מהמון כלכלנים מובילים, מקרן המטבע העולמית, כלומר יש קונסנזוס די גדול על הנושא הזה. למרות זאת, בפועל, אנחנו רואים גם ההפוכה. ה-1% ממשיך לדאוג רק לעצמו, המציאות הולכת ונהיית יותר אכזרית, יותר קיצונית. למה פנייה כזאת, ממש לרצון לקבל של אנשים, בהתאם לגישה האינטגרלית, לא, של העשירים, לא מניבה תוצאות?
אנחנו צריכים להכיר את הרע באגו שלנו. אנחנו לא יכולים. אם תשאל שכבות התחתונות, האם הם רוצות לעבור לחיים החדשים, הם גם ידעו אצלך שלא. כי הם לא, לא, הם לא מבינים מה זה. בשבילם זה, הם מסתכלים על אלו שלמעלה רוצים להיות כמוהם. הם חושבים שזה טוב. אז כדי להביא אותנו להכרת הרע בטבע שלנו, לא בחיים עצמם, אלא בטבע שלנו, שאותה אנחנו צריכים לתקן, למתיק על ידי החיבור בינינו, לעשות אותה כללית, אינטגרלית, אנחנו צריכים לעבור הרבה מכות ומשברים. מכות ומשברים איכותיים, שמהם אני אבין שלא סתם רע לי, אלא למה רע לי. מה הסיבה שרע לי. ואז הסיבה הזאת אני ארצה לעקור. והסיבה זה באגו, כמו של העשירים והגדולים ומוצלחים, גם כן לאלו לעניים התחתונים, הנפסדים. אותו דבר, אותה סיבה, זה האגו של האדם שלא נותן לו להתפתח. הנכון. ולכן, כדי שנבין את הדברים האלה, אז אנחנו צריכים באמת להכיר את הכל הרע שבזה. ולכן, עד שפערים האלה לא יגיעו לשני הקצוות, ולא יהיה ביניהם פער ותאום, ושאנחנו סוף סוף נכיר שאנחנו חייבים כאן משהו לעשות עם החברה, ואלו יגבו מרעב, ואלו יזרקו כל העודפים, ולא ידעו מה לעשות עם הכסף שלהם וכל. עד שזה יהיה ממש בצורה בולטת ביותר, לא נסכים לשנות את הטבע.
לאחרונה שמענו אותך אומר שבהסברה שלנו של החינוך האינטגרלי, אנחנו צריכים לפנות לרצון לקבל של האנשים, להראות לו את המצב הטוב שמקדימה. אבל הנה, למרות זאת, אם אני 1%, ההסבר הזה הוא לא משכנע אותי. פנייה ממש לרצון לקבל שלי, לטובתי, ולמה אנחנו צריכים לצפות?
אני יכול לפנות לאחוז אחד האלו, ולהסביר להם בצורה הגיונית, כי שם יושבים אנשים מלומדים, חכמים, בעלי כוח ומרץ והכל, ואפשר להסביר להם תיאורטית. מה זה המגמה של ההיסטוריה ושל הטבע והתפתחות האדם ולאן זה מגיע. זאת אומרת, מצורה הסחלטנית, כן, להביא להם את כל הרעיון הזה, ושכדאי לנו לכן, לנו זאת אומרת, לנו ולהם האלו האליטות, להשקיע אמצעים בשכבות התחתונות, כדי להרגיע את המצב, אבל להרגיע בצורה כזאת, שהם יהיו מהאורגנים, שהם ידעו איך לטפל בעצמם, שזה לא יהיה כמו באפריקה, שבסופו של דבר, מזה שאתה נותן, אז שם נעשה הרס עוד יותר גדול. אין? אלה לא לתת, אלה לתמוך בהעלאת רמת החינוך, תרבות, מודעות, חיבור ביניהם, עזרה הדדית שביניהם, שזה בעיקר, שלא נצטרך להזרים לשם כל חודש בחודשו מיליארדי דולרים לכל השכבות האלה תחתונות, לא. אלה העזרה היא יותר לארגן אותם נכון. להביא להם חינוך הנכון. לעזור להם לבנות בתי ערבות, מה שנקרא. זאת אומרת, מחסנים גדולים, עזרה הדדית, כי אין בהם גם כן כוח ארגוני הנכון החזק. אז זה הייתי פונה לשכבה העליונה, והייתי ממליץ להם להשתתף בזה.
וזה יעזור, או שזה פשוט יקדם את הקמת הרמה?
אני חושב שאם הם ישתתפו בזה, זה יהיה גם כן לכבוד שלהם, ולהרגשה יפה וטובה, וכדאי להם את זה לעשות, כי מפני שעל ידי זה הם גם כן מבטיחים לעצמם מחר יותר בטוח. שלא יהיה מהפכה, שלא יהיה איזה מאומה וכו' וכו'.
בכל זאת אנחנו רואים שאנשים, כלכלנים שנמצאים בטופ של הכלכלה העולמית, מדברים אל אותו רצון, רציונליות של בני אדם, וזה לא צולח. הם מדברים לאותו אחוז, אתם צריכים להשתנות, איפשהו
לא
מתפספס.
לא להשתנות. זאת הנקודה, לא צריך להמשיך, סליחה שאני קוטע אותך. לא להשתנות, אני לא פונה אליהם להשתנות, אני לא בא אליהם בכלל עם החינוך שלי. חינוך האינטגרלי. אליהם אי אפשר. פערים ביניהם, המאבקים ביניהם, מלחמות ביניהם, ביניהם שם למעלה, הם כל כך גדולים, אני לא מתקרב לזה. אני רק אומר, חבר'ה, אפילו לא שומן לוריד. אלה מה שאתם זורקים מהצלחות, מה שנקרא. כן? כל אחד אחוז אחד ממה שיש לו. כל אחד אחוז אחד. בוא נעשה הסכם בינינו. זהו. אחוז אחד מכולכם, אם אתם מקדישים עכשיו לשכבות בינוני ומטה, אתם בזה מעלים כל האוכלוסייה הזאת. המדינה הופכת להיות למדינה יפה, טובה, מתובטת, נקייה, טובה. זה, זה, אתם תרגישו, תקבלו כבוד, אתם תקבלו אהבה, אוהדה, אתם תקבלו ממש אותות כבוד ניתן לכל אחד ואחד. כמה כל אחד ואחד תרח בשביל זה. סך הכל, זה לא עולה לך יותר, נגיד איזה אחוז אחד אפילו. אנחנו מבינים איזה מיליארדים מסתובבים שם, וזה ממש פרוטות שאנחנו צריכים כדי לארגן את הדברים האלה. כי גם כך וכך, גם כך, אנשים האלה חייבים לחיות. הם חייבים לאכול. הם חייבים לגור באיזה מצב. בוא נתחיל, וגם כן, עשיר הוא גם כן רוצה להראות שהוא דואג לעניים. צריכים רק לתת להם הזדמנות הזאת. בוא אנחנו נתחיל לבנות, אתם בכל זאת לא מפסידים כלום, בוא נתחיל לבנות בשבילם ביתים הפשוטים האלה, לכל אחד שיהיה דירה לו משלו. בוא לכל אחד, אנחנו יכולים חוץ מזה לעורר בהם איזה מין הרגשה לאומית, יהודים כולם וכן הלאה. אתה יודע, זה כל מיני דברים. ואפשרי את זה לעשות. אפשרי.
עד כמה אנחנו צריכים, אני רוצה לחדד את הנקודה הזו, כי בן אדם יכול, השיר יכול לפעול מתוך שהוא יהודי, הוא יכול לפעול מתוך שהוא רוצה לתרום ולהרגיש עם עצמו טוב, הוא יכול לפעול מתוך כך שהוא מבין שזה פתרון היחיד להמשך קיומו.
מכולם, מכולם.
לא אכפת לנו שהוא הבין את זה בצורה ממש על פסולו?
לא, 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 אני לא רוצה שהוא ישתנה. אני רוצה רק עזרה מכל הצדדים האפשריים, כדי לעלות רמת החיים מחצי התחתון של האוכלוסייה. זהו. וגם כאן אני לא בטוח שאנחנו צריכים אותם כל כך. בוא נגיד כך, אני שמעתי בטלוויזיה, ראיתי בטלוויזיה קבלן ערבי שבונה דירות, חמישה חדרים, בכמה, אתם שמעתם על זה? 230 אלף שקל. תגיד לי, למה קבלן ערבי, שם באיזשהו מקום או כפר ערבי או משהו, יכול לבנות דירה במחיר כזה, שאני אפילו חדר אחד לא קונה? דירת חמישת חדרים, אין לנו חדרים כאלה. כל הדירה שלך אתה יכול לשים שם בפינה. למה הוא יכול ואנחנו לא?
יגידו לך כלכלנים, ביקוש, היצע.
אז הכל תלוי עד כמה שאנחנו מאורגנים. הכל תלוי עד כמה שאנחנו מאורגנים. זאת אומרת, אם אנחנו נתארגן ככוח קנייה שלנו, והאיכות שלנו, וכוח הפוליטי שלנו, כן? אם אנחנו נהיה מאורגנים, אנחנו יכולים לשנות הכל. אם הוא יכול לבנות ברבע מיליון שקל, דירה שעולה לשתי מיליון שקל, אתה מבין שזה פי שמונה. אז באמת, למי הולך כל הזה? למי הולך? אנחנו מבינים שזה הכל בין האצבעות בורח לכל הכיוונים, ולא לאותה השכבה התחתונה. מאלה, אם כולם היו קונים, וזה היה יורד לשכבה התחתונה, ואיכשהו מחזיק אותה, וגורם שם לחינוך, ולהשכלה, ולהעלאת רמת החיים במשהו, לא. נעשה משנה לשנה יותר גרוע. זאת אומרת, שוב אני אומר, להשתמש בכוח קנייה, לחץ פוליטי, ובזה אפשר לשנות את הכל. ולא אכפת לנו מה שקורה למעלה. אם הם רוצים שאנחנו נתמוך בהם, בבקשה, שיבואו איתנו ויעזרו.
כלומר, גם כדי לחדד את הנקודה, מה ההבדל בין התהליך שתיארת עכשיו עם ה-1% העשירים, לבין כל המיליארדים שהם תורמים לכל מיני קרנות ובניית כיתות?
זה לא חשוב, אני לא נכנס לזה. הם צריכים להבין שזה קרן שלא קיימת. פשוט מאוד. ודברים שאין בהם שום תועלת. אנחנו רואים עד היום הזה, מה שקורה. אז בשביל מה לדבר עליהם? שימשיכו כל, אני לא אומר שיש מיליארדרים שנותנים לאיזשהו רף או למישהו שם, וזה כלום. אנחנו, אני שנמצא בכל מיני נסיעות שלי בארצות הברית ובדרום אמריקה ובכל מיני מקומות, ראיתי כל השליחים האלו שאוספים כסף, שנוררים האלו. כן, רק לא דתיים, אלא חילונים. כן, זה נקרא שנורר, מה יש? מקופת חולים וכל מה שאתה רוצה. פגשתי אותם. כן? זהו. מה יש לנו מזה שהם אוספים כסף? אתה אפילו לא יודע כמה ומה. שם תורמים, כאן זה אפילו לא, אני לא יודע אם נכנס לספרים. וכמה הם עוד בנוסף מושכים מאיתנו. כאילו שזה בא על חשבון להוזיל לנו את ההשתתפות שלנו. אף פעם לא. לכן אני לא מתחשב בכלל במשכבה האמצעית ומעלה, לא כולל המעמד הביניים, אלה ממנה ומעלה, למנהלים בוא נגיד, כן, ומעלה, אני לא מתחשב בהם בכלל. לא. מערכות האם באו כדי לסחוט מי שנמצא תחתיהם. ולכן אפס תקווה יש לנו מזה שפעם זה ישתנה. אלה אך ורק או על ידי מהפכה, מלחמת אחים, או על ידי מעומות, זאת אומרת, ומי יודע מה, אמנם שלא מאמין בזה, אלה רק, אך ורק על ידי חינוך. וחינוך זה לא שזה לטווח ארוך, שזה ממש שנים ומי יודע, לא. זה מעכשיו, תוך כמה חודשים, כל האוכלוסייה הזאת כבר מבינה מה קורה, למה, לאן פנינו, רוצים או לא רוצים, ומה יש לנו לעשות כדי להטיף מצבנו לפי חוקי הטבע. שאתה לא בורח מכאן, אתה לא יכול לברוח מזה. לפי החוקיות שאנחנו בה מתקדמים, ורק אנחנו רוצים להתקדם בדרך טובה, ולא בדרך איסורים.
אחת הדרכים להקטין את אי השוויון היא הכללת היעד לצמצום אי שוויון בתקציב המדינה. צעד כזה משקף יציאה מהאדישות, שאנחנו גם מדגישים במסר שלנו, ולכן נחשב צעד חיובי. מצד שני, אנחנו טוענים ש...
אני לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. האם אתה חושב שבאמת משהו יכול לקרות מצד המדינה? מה קורה? תן לי דוגמה.
המודעות, יש עד היום, אי השוויון היה משהו שאף אחד לא התעסק איתו. אי השוויון, אין שוויון, זה לא מעניין אף אחד. יש פתאום
אני שמעתי על זה כבר הרבה זמן. אלא עכשיו זה הגיע למימדים כאלו, שזה יותר בולט. סוף סוף אנחנו 65 שנה קיימים, וכל פעם זה, כל שנה זה יותר ויותר גרוע. כל פעם גנבות זה יותר ויותר. 60% מהראשי ערים נמצאים בחקירות במשטרה. עכשיו נכנס איזה רף הגדול, גם כן... אז אני לא מבין, למה אתה... אני לא רוצה לשמוע מי מעמד ביניים ומעלה? על אף אחד. כי קודם כל, אני יודע שאין לי מי לפנות. אני יודע שאין לי מי לעבוד. אני יודע ששם אין לי מה לחפש. אין מה לחפש. אני כבר בדקתי את זה גם כן, האמת. שראיתי שאנשים האלו, כל אחד יושב במקום שלו, עושה מה שהוא צריך לעצמו, וברוך השם.
הסיבה שאנחנו שואלים את זה היא מהזווית של ה... שיש פה איזשהו תהליך של יציאה מהאדישות. האם
לא,
אתה לא רואה בזה...
אתה לא יכול לצאת אותם מהאדישות. אתה לא יכול. לא מחר, אלא עד שהיום הוא לא יראה שתחתיו עכשיו שם מפעילים אש למטה מהבית שלו, ועוד מעט הבית שלו יסרף, עד אז הוא לא ירגיש שזה בכלל צריך משהו לעשות. וגם אז יש לו כבר חשבון בחול, וכרטיס, והדרכון, והכל, והם יודעים טוב איך לברוח.
אבל למה שהממשלה, למרות שאמרת שאתה לא מאמין בממשלה בשאלות הקודמות, אבל למה שהממשלה לוקחת את הנושא הזה ומעלה אותו מה של סדר היום, כחוק, חוק להקטנת אי השוויון, כמו שעשו עם הסלולר?
מה זאת הממשלה? אני לא מבין.
בכל זאת, יש גוף שהוא מחוקק.
למי הוא דואג? ממשלה בכל מדינה ומדינה, ממשלה דואגת רק לאוליגרכים. רק לאלו שיש להם כוח הכסף, כוח צבא, וזהו. מה עוד? ממשלה זה... מי זה ממשלה? נגיד בארצות הברית. מה היא ממשלה? יש אנשים כמו רוקפלרים כאלו, שהם משחקים עם הממשלה. מי זה פרזידנט או שם... מה הם? מתקשים עליו ואומרים, אנחנו צריכים כך וכך, זה וזה וזה וזה. אתה חושב שפוליטיקה עושים בבית הלבן? זה צריכים להיות קצת יותר...
אוקיי. אם אנחנו נסתכל מצד מעמד הביניים ומטה,
כן.
גם הם אמרת מההתחלה שנמצאים בבעיה, גם הם לא רואים, לא כל כך מזדהים עם המסרים. איך אנחנו יכולים לתת להם את הביטחון הזה, שפתרון לאי שוויון כלכלית, לסגירת הפערים, נמצא באותם מחסנים, אותו חינוך אינטגרלי, אותם צעדים שאנחנו מציעים?
אנחנו מתחילים משכבה שאין להם מה להפסיד. ולאט לאט, אנחנו מראים בזה דוגמה לכל היתר השכבות, עד כמה שדברים האלו, כל פעם לשכבה יותר ויותר עלינה, עד כמה שכדאי, לחיות בחברה שהיא מאורגנת בצורה כזאת, ביטחון, הרגשה חמה, חינוך יותר טוב לילדים, אתה לא מפחד משינים, כולם מסוגלים לעזור לך וכן רוצים, ואתה לכולם. אם אנחנו מצליחים בזה בשכבה התחתונה, שכבה העליונה יותר ממנה, הבא בתור, למעלה יותר, גם כן נרצה את זה, כי אין להם סיפוק נפשי. אבל אם לא נצליח למטה, אז אין לנו במה ללחוץ למעלה.
את כה תיארת איזושהי מגמה שקיימת גם בעולם, העסקים חברתיים, כלכלת הלב, מה שנקרא, יש את ההתאגדויות של האנשים, החלפת שירותים, מה שאמרת, שרב נותן לאחד ומקבל ממישהו אחר. איפה נכנס השינוי הנוסף הזה שדיברת עליו בחלק הראשון?
אחד, יחד, חיבור, זה מה שלא נותנים הם. הם רק משרתים זה את זה. במקום לשלם כסף, אז אני אקור לך שן, ואתה תחליף לי צינור בבית. נו, מה מזה עשינו? זו אותה כלכלה אגואיסטית, כמו שהייתה קודם, ללא שום פיצוי פנימי, ללא שום הרגשה פנימית יפה. הילדים שלי גם כן, כמו שקודם, מפחדים לצאת החוצה, לשחק בחצר, או ללכת ברחובות בחושך. כן, ועוד ועוד דברים שקורים וכן הלאה. מה מזה תיקנתי? שום דבר. אותה כלכלה, רק במקום כסף אנחנו עושים בצורה כזאת טבעית, נטורל.
הזכרת את בשכבות הנמוכות שמתחילים לטפל בהם, הזכרת את העניין של סיפוק פנימי.
כן.
עכשיו בתהליך תיארנו פעולות מאוד מאוד ארציות. אני עוזר לך, אתה עוזר לי, מחסנים.
אם אנחנו שווים ונמצאים בצורה הדדית, בעזרה הדדית, יש לי מזה סיפוק. יש לי מזה סיפוק. סיפוק מתוך זה שאנחנו מחוברים, ואני בטוח, אני מרגיש, שכל הסביבה הזאת, היא מוכנה לעזור לי. יש לי על מה לסמוך, על מי לסמוך. זה הרגשה שאין לי אדם, וזה החיסרון הכי גדול שיש לו בחיים.
זה בדיוק הנקודת קושי בהסבר, כי היום זה בדיוק הפוך למה שהאדם מרגיש. הוא מרגיש את עצמו רק במידה שהוא יותר טוב ממישהו.
זה לא חשוב שטוב, אבל הוא צריך לבודד את עצמו, הוא צריך להגן על עצמו, הוא צריך לסגור את עצמו בדירה אחרי 10 מנעולי בריח. הוא כל הזמן דואג מה יקרה עם הילד שלי, מה יקרה עם אשתי, וכו' וכו'. הוא כל הזמן בדאגה, אין לו הרגשת פתיחות. אין לו הרגשה ש... אין לו הרגשה כמו שיש לתינוק שהוא נמצא בידיים של אמא. זה הרגשה הכי טובה. זה מה שיש לנו מהטבע, מתנה. למה אנחנו בכלל מתפתחים בצורה כזאת? שיש לנו כזאת הרגשה. אני נמצא בידיים של אמא. אני לא מכיר את עצמי, לא מבין את עצמי, אני לא מבין ולא צריך להבין כלום. אבל מה? יש ידיים אוהבות. הרגשה הזאת אתה לא יכול לקנות בשום דבר. ההפך. אתה צריך להתגונן ולראות כל הזמן. זה לא תקנה. ואנחנו בפנים בתוכנו, את זה רוצים דווקא. ואם יש לאדם הרגשה כזאת, בכסף אתה לא תקנה, אתה רק יכול לקנות בו.
רב, האמת, מה שאמרת עכשיו זה בדיוק מה שהכלכלנים ופסיכולוגים יודעים והגיעו למסקנות ומחקרים גדולים, 400 מדענים שהגיעו לאותה מסקנה, שברגע שמערכת דו-צדדית סימטרית מתחילה לעבוד, איפשהו בן אדם מגיע ביטחון. הם לא מצליחים לשבור את הקיר, את המחסום הזה שבן אדם מהמעמד הביניים ולמטה רואה בזה פתרון. הם לא רואים בזה פתרון.
אני שוב אומר לך, תתחיל משכבת האוכלוסייה שאין לה מה להפסיד. אתה אומר שכאלו כמה? 23%.
מתחת
לקוון.
ביטחון, כן. לא, ביטחון תזונתי זה אין להם
לאכול, זה יותר גרוע. אותו דבר. הביטחון תזונתי זה יותר גרוע מקבעוני אפילו.
יותר גרוע.
כן, זה אנשים שממש לא יודעים מחר, הוא יכול לשים לילדים שלא אוכל בצלחת.
זה עוד יותר מ-23% אפילו.
זה 25%.
25%. נו, אז מה אתה רוצה? רבע מהאוכלוסיית המדינה? זאת אומרת שאין להם מה להפסיד. אתה אומר להם, חבר'ה, חוגים לילדים, ביטחון ברחובות, בריאות, שירותים של כל כל מה שאתם צריכים בבית, כן, שרברב, חשמלאי, שם וכולי וכולי, העזרה הדדית, חוגים לנשים, עזרה פסיכולוגית, שיעורי בית נוספים לילדים, הכל 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 אנחנו יכולים לספק בינינו. מה הבעיה? בוא אנחנו נעשה זאת. הבעיה היא לארגן אותם, כי בדרך כלל הם ממש חסרי יכולת, כושר ארגוני אין בהם. זה מה שחסר. ולכן אנחנו צריכים לפתח צבא שלם של האנשים שיודעים את החינוך האינטגרלי וההשכלה האינטגרלית הזאת, איך להביא להם אותם, וחוץ מזה אנשים שהם המארגנים אותם כבר בצורה כזאת. אתה יכול לקחת אפילו עיר שלנו, איפה שאנחנו גרים. תתחיל לעשות דבר כזה באיזושהי שכונה, כך שכונה ממש נוראית. תהפוך אותה לשכונה טובה. תהפוך. אני אומר לך שאם כל חברי השכונה החליטו, אנחנו רוצים לשלם לחברת חשמל 50% ממה שאנחנו משלמים. אתה חושב שמישהו יכול להתמודד איתם? ככה זה. למה? רוצים לחתום אתכם הסכם משותף. אנחנו הצרכנים, אנחנו צורכים עכשיו חשמל, כל השכונה. זה כמו אדם אחד. כמה אם הוא צורך כזה, לפי איזה חשבון אתה מתייחס עליו? יש לך כבר חשבון אחר לגמרי. אותו דבר עם תנובה, עם כל מיני דברים.
התהליך הזה התחיל...
כמה מרוויחים סופרים? כמה מרוויחים כל האלו הידיים באמצע? אנחנו לא צריכים את זה לתת להם. אנחנו צריכים בעצמנו להרוויח. לקופה שלנו. ישר מהתנובה. אם אני קונה 1,000 קוטג'ים כל בוקר, 1,000 כאלו ו-1,000 כאלו, הכל באלפים, כמה זה עולה לי? אני קובע. אתה לא רוצה, אני אלך לטרה, אני אלך למישהו אחר, בבקשה, אין לי בעיה. תתחיל, תראה מה שיש לך. כוח הקנייה, הרי בעולם שלנו, שהוא בכלל לפני המשבר עוד יותר גדול שמתקרב, זה כוח הכי גדול. תן להם רק להרגיש מה יש בהם בארגון ביניהם. הם לא צריכים, לא זקוקים לאף אחד. גז. אני רוצה לחתום עם חברת גז מה שאני רוצה, ובאיזה מחיר, בוא נראה. אתה מבין, מים. מה יש לנו להגיד? אנחנו שמים מונה לכל השכונה, מונה אחד. וכבר לא, 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 לא יכולים לשקר ולא יכולים לסדר אותנו. כמה אז אנחנו מקבלים? שאני כצרכן אחד צורך מים ככה. בטח שזה יעלה לי רבע ממה שיש. רק את זה, אני אומר לך, אתה יכול לעלות את הרמה שלהם, רק צריכים לטפל בהם, להגיע מלמטה. וזה מה שלא רוצים.
היה דוגמה, כמה דוגמאות של התהליך הזה, גם בישראל, לדוגמה בנתיבות לפני תחילת השנה, הורים התאגדו ברכישת ציוד לימודי לילדים של בית ספר, הלכו לרשתות, קיבלו הנחות מאוד מאוד משמעותיות. וזה התחיל בכמה מקומות, זה המשיך גם באמת לשופרסל, לכל מיני רשתות, אבל התהליך הזה הוא לא צבר תאוצה.
כי אין חינוך, אין שינוי בתוך האדם, אתה לא מייחד אותם, שמתוך האיחוד שביניהם הם מתחילים כך לחיות. אלה הם רצו להרוויח כמה שקלים, אז זה משהו אחר. זה, 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 זה חד פעמי יכול להיות. וכל פעם אתה צריך להתחבר, וכל פעם אתה צריך לחשוב, זה כבר בעיה. כאן צריכים להיות אנשי ארגון, שהם ידאגו לאנשים האלו, שיקחו מהם רק כוח הקנייה שלהם, וכבר ידעו איך לספק להם הכל בחצי מחיר.
בכל תוכנית אנחנו מקדישים את השאלה האחרונה להדמיה של מצב. אז גם היום נשארו לנו דקות ספורות לתוכנית. נניח שאנחנו באמת באים לדבר מול אותם אנשים שרוצים ליצור את כוח הקנייה שלהם. מה היית אומר להם? איך היית פונה אליהם?
אם אנחנו מתאחדים, אנחנו עולים את עצמנו, מעלים את עצמנו משכבה התחתונה ביותר, לפחות לשכבה הבינונית. מי איתי? מי רוצה? קדימה. ואתם לא משקיעים כלום. אתם לא צריכים שום דבר. חוץ מכמה פעמים, אולי בשבוע או פעמיים בשבוע, אנחנו נעשה בינתיים בינינו פגישות איך לעשות את המעבר הזה. להעלות את עצמנו מזה שחסר לי הכל, למצב שלא חסר לי כלום.
ונדיח שאנחנו, אותה חברה, כבר עשינו כמה קניות משותפות מוצלחות, כמו עם נתיבות, אבל עוד בלי חינוך. עם חינוך. מה השלב הבא?
מה זה שלב הבא? אנחנו מארגנים חוגים לילדים, לנשים, אנחנו פותחים מקומות עיצות לנכשלים, לחולים, לזוגות צעירים, לבעיות במשפחה. זה עבודה סוציאלית גדולה צריכה להיות כאן. חוץ מהחינוך האינטגרלי. צריכה להיות העבודה כזאת, שאתה מעלה אותם. שיש אנשים שעובדים עם הילדים, עם החוגים שלהם, לעזור להם לעשות שיעורי בית, הכל. אתה נכנס לבתי ספר, אתה שם פועל כדי לארגן אותם. נו, זה כבר יש לנו ניסיון וכן הלאה. זה צריכה להיות ממש פשיטה כזאת, פלישה בכל האזור. אתה עושה סעודות משותפות בין כולם, מה יש לך? זהו, תוציא שולחנות החוצה, תעשה שולחנות כאלו, תעשה עם השירים, עם הכל, תעשה צעודות בשבת, בחגים, בערב, סתם, משהו. יש לך מה לעשות, אתה מעלה רמה של רמת הקשר בין האנשים. זה מה שחסר.
והתהליך הזה יגרום לי להפסיק לכעוס על האלה שנמצאים למעלה ו...
אתה מרגיש את עצמך יותר מאושר מהם שלמעלה. הם שיקנו בך. מה יש להם? מה יש להם? הם יכולים לאכול פי עשר? לא. יש להם, במה? צלחות מזהב? יש לכם מפלסטיק. מזה אתה פחות מאושר מהם? אתה לא יכול לקנות עושר. כן? במקום עושר. אתה לא יכול, זה לחליף על זה.
אז צופים יקרים, הגענו לסיומה של תוכנית נוספת בסדרת התוכניות הפתרון, בה עסקנו במשנתו הכלכלית והחברתית של בעל הסולם.
לפני שנסיים, נזכיר שניתן לצפות בתוכניות שלנו, באתר שלנו, www.kav.co.il, ובערוץ 66. תודה רבה, רב דוקטור מיכאל לייטמן. תודה רבה, איגור. ועד הפעם הבאה, שלום ולהתראות. Thank you.